אנחנו דיברנו בפעם הקודמת לגבי ההבדל, לגבי ההבדל בין התורה לבין המצווה. התורה היא קשורה לנצח. במינוחים אחרים, תראו את זה למשל, נגיד שרב קוק מדבר על זה בהקדמה לעולת ראייה, ואני לא רוצה עכשיו משמש, אבל בכל אופן כדאי לדעת לראות את העקביות של המושגים ואת ההגבלה במקומות אחרים. התורה היא חיי עולם, ככה הגמרא אומרת, כן, לא, שרב קוק אומר את זה, וגם העתיקו את זה לגמרא. הגמרא אומרת חיי עולם וחיי שעה, זאת הגמרא ידועה, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. זאת אומרת, היא עוסקת בנצח, באמת המוחלטת, היא לא נמצאת בתנאים או בהשתנות הזמנים. הפוך, הזמנים הם הבבואות, כן, כל השתנות הזמנים זה בבואות שדרכם התורה מתגלה.
במובן מסוים
זה התורה שבכתב, התורה שבעל פה. יש לנו את התורה שבכתב, שהיא עוד פעם היסוד הקבוע הנצחי, יש לנו את התורה שבעל פה, שהיא נמצאת בהשתנות של הזמנים. לא ניכנס לזה כרגע. תורה שבכתב, שורש תורה שבכתב, שורש תורה שבעל פה, מה יותר גבוה, מה לא יותר גבוה, לא כרגע נקודת הדיון שלנו. לענייננו, התורה היא הנצח, היא החיי עולם, המצווה היא הדרך לקחת את הדברים ולהופיע אותם בצורה קונקרטית בעולם הזה. לכן המצווה קשורה אל החומר, אל המציאות המשתנה. אמרנו, במקום שמצווה יכולה להיעשות על ידי אחר, כלומר במקום שיש כאן איזה פעולה מסוימת והיא יכולה להתמלות גם אם אני לא קם ועושה את זה, אז אני מחויב ללמוד תורה. במקום שהדבר לא יכול לעשות על ידי האחר, כאן תשימו לב, אני חושב זו הנקודה שעצרנו איתה ביום שני, על פי הבנתי, כן, קחו את זה בערבון מוגבל, אבל אני חושב שזה כן נוגע בנקודה אמיתית. למה במקום שמצווה לא יכולה לעשות על ידי אחר, אני נדרש לקום ולעשות מעשה? משום שאם אני לא בא ועושה מעשה, ממה נפשך? איזה מצווה? כן, דבר על המצווה כשלעצמה. מה אתה מדבר, יכול לעשות, לא יכול לעשות? אתה מחויב או לא מחויב? בעומק, במקום שמצווה לא יכולה לעשות על ידי אחר, עכשיו האחריות על המעשה מוטלת עליי. ברגע שאחריות על המעשה מוטלת עליי, ואני לא מתרגם את זה ולא עושה פעולה, זה הנקודה שדיברנו עליה ביום שני. כאן התורה נהפכת למין משהו מרחב שאין לו איזה ביטוי קונקרטי, וכאן החמצנו את הכל. לכן התורה, וזה מה שדיברנו בכמה וכמה פעמים, עניינה, תכליתה, זה התגלות. במקום שבאמת, איפה הדברים מגיעים למקום הזה? במקום שהדבר לא יכול לעשות על ידי אחר. ובירושלמי, תזכרו רק דבר אחד, התורה היא חיי עולם, אבל האדם, לא אבל, בהמשך, האדם הוא קומה שלמה, קומה שמורכבת משמיים וארץ. לכן לא מספיק שהמזון הרוחני של האדם יהיה רק בעולם השכלים הנבדלים. כלומר, בלי מקום של ביטוי מעשי, בלי ביטוי קונקרטי או הופעה של הדברים במציאות מעשית. תשימו לב לנקודה הזאת. הנקודה הזאת היא תכף תוקסם כשנמשיך הלאה. ואז תזכירו לי, אם לא נדבר על זה, על נבואת משה, למרות שזה נראה כלא שייך לעניין. ובירושלמי, אברכיה ורבי חייא בכפר תחומים, אתם איתים? אחד אומר, כל העולם אינו שווה. אז זה בדיוק הנקודה. אני חושב שבהמשך לדברים שאמרנו עכשיו, מצווה, במקום שמצווה לא יכולה לעשות על ידי אחר, הרי אמרנו שני דברים. אמרנו, יש לנו התורה, היא השכל, היא הדבר העליון, היא היסוד הנצחי שקדם לעולם, ואנחנו מיד נדבר על המושגים של קדימה בזמן, וזה דבר שכדאי לדעת אותו. כי המושג של זמנים מופיע היום והשמאל בדברי חז"ל. אבל אמרנו שמצווה שלא יכולה לעשות על ידי אחר, אדם מצווה לעשותה. למה? כי ברגע שמצווה לא יכולה לעשות על ידי אחר, אז האחריות המעשית היא עליך. כן? ברגע שהאחריות המעשית היא עליך, ואתה לא עושה את זה, למרות שאתה עוסק בתורה, כאן נכנס הנקודה שאמרנו ביום שני. אתה כאילו מחמיץ מנהו בי את כל תכליתה של תורה. תכלית של התורה זה להתגלות בעולם המעשה. יפה, אם זה יכול להתגלות שלא על ידך, תעסוק בשורש, תעסוק בנקודה היותר ראשונית, היותר כוללת. במקום שזה לא יכול להתגלות ואדם לא עושה את זה, אז התורה נפרת לו מין איזה חוכמה כזאת שהוא נהנה לעסוק בה, ללא ביטוי מעשי. ובירושלמי, אברכיה ורבי חייא דכפר תחומים, אחד אומר כל העולם אינו שווה לדבר אחד מדברי תורה, כלומר כל העולם הזה, אחד אמר, אפילו כל מצוותיו אינם שווים לדבר אחד מדברי תורה, עד כאן. ושוב פעם, יש לנו כאן שני נדבכים. וביור עניין זה כמו שידבר, כי המצווה היא על ידי גוף האדם, והתורה היא שכלית לגמרי. אז אמר הכתוב, כי נר מצווה ותורה אור, כמו שדיברנו בהקדמת מסכת אבות, וכמו שאני מוסיף, ראינו כרגע בפסקה האחרונה. אז זה שכל העולם אינו שווה לדבר אחד מדברי תורה, זה לא עוד פעם רק בגישה שיש, מה, שום דבר לא שווה, זה נכון. אבל היסוד הוא זה שהתורה היא נצח, וכל דבר שקשור לעולם הזה הוא זמני, וזה ביחס לעולם. אבל גם כל מצוותיו אינם שוות, במובן מסוים שאם אתה אוכל בשורש, אתה אוכל בכל. וזה עוד פעם כאן צריך לבוא ולהדגיש שבמקום, וזהו אני חושב הוא אומר את זה, אוביר השיחה שני אחד, תבלי כל העולם אינו שווה לדבר אחד מדברי תורה, שראה העולם הזה הוא גשמי והתורה היא שכלית, ואף המצוות ישנה מתייחסות אל הגוף, כי המצווה נעשית על ידי גוף האדם. ומפני כך כל המצוות אינם שווים לדבר אחד מדברי תורה. אבל במקום כמובן שהדבר לא יכול לעשות על ידי אחר, אם אני לא מבטא אותו, אני כביכול שולל מיני ובית כוונתה של תורה. אז איפה הערך? כן.
מה אמר על
בלחד
יש פה
מהראשון ידע? עוד פעם, נקודה נוספת. עוד פעם, זה דברי חז"ל שמשלימים. יש כאן שני... עוד ראייה של הדבר. למעשה תראה זה באותה נשימה. זה כאילו סעיף חוזר על אותה נקודה. עכשיו, ובאר כמה דקידושים. היה רב דפון וסקנים בעל יד בית נתזה, נשאלה שאלה לפניהם, תלמוד גדול? או מעשה גדול. נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול, נענה רבי עקיבא ואמר תלמוד גדול לנו. כולם ואמרו תלמוד גדול שתלמוד מביא לידי מעשה. בטח אתם זוכרים את ה... יש כאן לרב אלון איזה מהלך שלם, מה זה תלמוד גדול שמביא לידי מעשה? זו תשובה יהודית כזאת. אז תחליט, תגיד מה יותר. אתה אומר זה יותר גדול כי הוא מביא לזה. לא ניכנס לזה, בוא נראה גם מה המהר"ל אומר. תניא, רבי יוסי אומר, גדול תלמוד תורה שקדם לחלה 40 שנה. לתרומות ומעשרות 54 שנה. ליובלות 104 שנה. וכשם לקחת. איך? מתי תורה ניתנה? בשנה הראשונה, נכון? חלה מתי התחילה לנהוג? אחרי 40 שנה, נכון? מתי התחילו לנהוג תרומות ומעשרות? אחרי כיבוש וחלוקה, נכון? אז זה עוד 14 שנה, זה 54. מתי יובלות התחילו? 50 שנה אחר כך. יפה. אז זה נשמע דבר מאוד פרקטי. זו דוגמה קלאסית שתכף תראו, יש לנו כאן שלושה נדבכים, ג' תחנות שאנחנו עולים קומה על קומה. וכשם שהתלמוד גדול קודם למעשה, כך כתיבת דינו של האדם אינו אלא על דברי תורה, שנאמר פותר מים ראשית מדון. כן, זה גמרא שמופיע בכמה מקומות. כשם שדינו קודם למעשה, כך שכרה קודם למעשה של מר, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ימסורו. זאת אומרת, זה יפה מאוד, כשם שדינו קודם למעשה, כך שכרה קודם למעשה. זאת אומרת, אתה כבר מקבל על החשבון, כן? ויתן מרצות גויים ועמה לאומים יירשו, לעמה בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ימסורו. תראו זה, כי סבר רבי טרפון מעשה גדול בשביל שהסובר כי המעשה היא השלמת האדם, שמשלים האדם עצמו על ידי מעשה, ואף כי התורה בוודאי יש לה מעלה עליונה מצד שהתורה היא שכלית. בכל מקום לעניין זה שהמצווה משלם את האדם, שאדם שלם וזהו יותר גדול, כמו שהתבר לפני זה. כלומר, הרי טרפון לא חולה כאן בסדר, במבנה, בוודאי שתורה היא היסוד של הכל. אבל הוא בא ואומר, מבחינתך כאדם, שמורכב גם כן ממישור קיום חומרי, התורה, המעשה הוא יותר גדול אפילו מהתורה. למה? משום שזה דבר שהוא רלוונטי אליך, זה דבר שנוגע למקום שלך. לא, כי התורה לגודל עליונותה היא לא נוגעת במקום שלי, בגלל שהיא שכלית נבדלת. אתן לכם דוגמה, אולי כאן כבר נכניס את הרמב״ם. הנביאים, כל הנביאים נצטוו לפרוש מן האישה או לא נצטוו לפרוש מן האישה? לא. הרמב״ם רבי משה, סליחו, לא שתיתי נס קפה. משה רבנו הצטווה לפרוש מן האישה, סליחה? מדעתו, אבל כי הרבנה פעל נכון, אתה צודק על ההבחנה הזאת. משה רבנו, מהרמב"ם עולה שזה היה הדבר הכי נכון. עכשיו, משה רבנו הוא נביא התורה, נביא האספקלאיה המהירה, לא ניכנס למושג הזה כרגע, אבל הוא נביא שהנבואה והשכל באים בד בבד, נכון? עכשיו, הרמב"ם כותב על זה בהלכות יסודי התורה שזה הדבר שמשה היה באמת צריך לעשות, בגלל הדרגה שלו במקום שלו, שהוא היה כבר מופקע מהמקום החומרי לגמרי, כן? ואישה זה חומר, כן? הסברנו כבר את המושג הזה. אז אצל משה רבנו זה נכון, וזה כך צריך להיות, וזה גם כן מתאים לזה שמשה הוא נביא התורה. אבל אצל אדם אחר הוא לא יכול לפרוש מן האישה. למה? משום שהצד החומרי קיים בתוכו, אדם קיים בתוכו את אותו מימד חומרי. אני לוקח את זה רגע כדוגמה בין השוואה למשה רבנו לקשר אפילו כל הנביאים. אותו דבר אדם, גם אם אתה בא ואומר שהאדם מחובר לתורה זה בשכל, אבל זה לא נוגע למקומות קיומים, העבודה שלך היא לקחת את השכל הזה ולתרגם אותו לקיום שלך, להופיע אותו, שזה דרך עולם המצוות. אבל זה לא דבר שבאופן טבעי אדם מגיע אליו, כן? למרות שהתורה כמובן נטועה באדם בטבע, אבל זה עוד עניין. דמיון זה, כי אף שיין יותר נחשב, סליחה, מכל מקום לעניין זה שהמצווה משלמת האדם, שאדם שלם וזהו יותר גדול. זאת אומרת, יש דבר שמבחינה איכותית הוא יותר גדול, אבל מכיוון שהוא לא נוגע למקום הקיומי שלך, אז הוא פחות רלוונטי. דוגמה, דמיון זה, כי אף שיין יותר נחשב מן הלחם, כי היין משמח אלוקים ואנשים, מכל מקום הלחם מפרנס ומשלים את האדם. ולפי רחמנת הלחם שבו יושלם האדם, יותר עליון מן היין שיתוסף את המדרגה ולא יושלם האדם על ידו. וככה מעשה שהוא השלמת האדם, כמו שהדבר, הוא יותר מן התורה שאינה השלמת האדם, ולפי רך סבר המעשה הגדול. כלומר, תבחינו, יש לנו כביכול שתי סולמות, זה קיים בהמון המון תחומים. יהיה במובן מסוים. יש לך את הדבר שיש לו את העליונות האיכותית, אבל לפעמים העליונות האיכותית הזאת היא לא רלוונטית, אז אתה לא יכול להשתמש בה. בואו נזרק עכשיו בכוונה, אני בכוונה עושה זה, כדי שתראו איך הדברים מתחברים לאלף ואחד מקומות. איזה מחלוקת בין שני אישים מתאפיינת במחלוקת בין איכות וכמות? מדהים. כן? הדברים, המחלוקת בית שמאי ובית הלל, הפוק מסביר את זה באריכות, למשל בעין היה, בגמרא הידועה בשבת, בלמד, כן? שזה היסוד, ההבדל בין האיכות לכמות. האיכות, בוודאי שיש בה נקודה יותר משובחת. אבל לפעמים אתה לא יכול להתחבר למקום האיכותי היותר גבוה אם אתה לא עובר דרך מקומות יותר נמוכים. אני לוקח את זה בהשאלה למקום הזה. אותו דבר, לחם ויין, יין הוא יותר משובח. כן, יש אנשים שבאמת קובעים את פרנסתם על היין. זה בעיה אחרת. אבל הפרנסה של האדם, המקום שמחיה אותו, מקיים אותו, זה דווקא הלחם. אותו דבר, התורה היא נבדלת, היא עליונה. במקום האיכותי, אבל במקום הקיומי שלך משהו יותר חשוב, משהו יותר נצרך, זה עולם המעשה. הלאה, נראינו כולם תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. רצה לא נאמר כי יותר המעלה שיש לתורה שהיא השלמות שכלי, הרי התלמוד מביא לידי מעשה גם כן, ובמדרגת התורה היא הכל. ולפיכך תלמוד תורה גדול, קרי התלמוד תורה, התורה היא יותר גדולה, משום שהיא לא רק נשארת במקום האיכותי שם למעלה, אלא גם כן מתרגמת ללמטה. להזכירכם, כדי להראות שהדברים הם מחוברים, זאת היא אותה פרשת דרכים שהמהר"ל מדבר עליה בעמוד הקודם, בדף זין, נכון? כיוון שהגיע לפרשת דרכים, ניצול. שימו לב, אותה מסקנה של הגמרא, שני לבושים. מה זאת הפרשת דרכים? תלמיד חכם שמסיק שמעתתה, עליבא דהלכתא. כלומר, לוקח את התורה, את הגרעין, את היסוד האיכותי, ונודע לתת לו את המקום שלו, את המשקל שלו בעולם. הלאה. עכשיו תכף נגיע כבר לזמנים. יפה. ורבי יוסי הביא ראיה שהתלמוד גדול מצד הקדימה, שהרי תלמוד תורה קודם לכל המצוות, וכיוון שהתורה ניתנה בזמן קודם שאר המצוות, מורה זה כי התורה העליונה, והוא הדרך שאמר הכתוב, וחברון שבע שנים נבנתה לפני צורן מצרים, שכאשר יש לאחד מעלה האחד, אמר הכתוב שהוא קודם בזמן לפני השני. שימו לב, זה משפט חשוב בצורה בלתי רגילה. כן.
אז אם עושים מתארים, אם
הלחם
יותר חשוב
מהיין,
אז למה
התורה? לא שאל, רגע אחד. היין הוא יותר חשוב מהלחם. הלחם נצרך לאדם יותר מהיין. עכשיו כאן באים ואומרים לך, לא הבנתי את הדוגמה, זה כאילו בשיטתו של רבי ישמעאל. למעשה, אתה צריך גם כן, זה כאילו הדוגמה היא לא רלוונטית למסקנה. המסקנה היא זה שהתורה היא גם כן, גם הגרעינים של הלחם וגם הלחם וגם הכל. אתה רק צריך לאפות אותו בעולם המעשה. זה דוגמה אחרת. עכשיו שימו לב, יש כאן משפט שאני מבקש שתשימו לב, כי אני חושב שהוא רלוונטי להמון המון מקומות. מכאן ופנימה פנימה לכל המקומות, ככה זה דברים גם כן שבמישורים אחרים לחלוטין. למשל גם בעל הסולם יש לו מאמר על הדבר הזה. מה זה זמן במושגים של רוח? מה זה זמן? אנחנו נתקל בזה המון. זמן. כך וכך שנים, כן? יפה, סדר. אתם צריכים לדבר במובן של סדר, אבל אני רוצה צמד מילים שמגדיר את המושג זמן. מה זה זמן? יחסי בוחן, פתע. במובן, זה כבר ביטוי. זה כבר ביטוי, נכון? אני לא שואל את הדברים שלו. יחסי גוף ונפש. יש בזה ביטוי, זה לא סתמן. כבודו לא פולט את כל מוסלו לשם, אבל זה כבר הביטוי. נו, אבל בכל זאת, יחסי עילה ועלול. זמן במונחים רוחניים לא יכול להיות קיים. מה זה זמן? עזבו רגע את השמש, בסדר? הזמן שלנו מוגדר על פי השמש. כך וכך זמנים, בכלל יש לכם מדרשים קדומים, ספרים, זה יחסים בספרים שמתארים ביחס לאלוקות, בין רקיע לרקיע אתה צריך 7 שנים, ושם אתה רואה את כל הביטויים המקמתים, חף, מילה שנשתמש בהמון, כל הביטויים של כמות, כאן זה ביטויים של זמן. מה אתה מדבר על זמן? כאן הזמן, אתם מבינים, כאן הזמן בפועל, התורה ניתנה, התורה בעולם הזה ניתנה לפני שקיבלנו חלה, לפני שקיבלנו תרומות ומעשרות, ולפני שקיבלנו את היובלות, ואתם תראו שזה לא סתם דאגים על התחנות האלה. כדרכו בקודש הוא יראה שזה 3 עניינים איכותיים, אבל בוא רגע נחזור. זמן זה עילה ועלול. בוא נדבר במובן הטכני. יש לנו כאן פיזיקלים אלוקיים. נחזור באמת, והמדע הזה, דווקא היום דרך המדע אפשר להבין המון 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 מושגים של פנימיות. אבל מה זה זמן? איך אתה מגדיר זמן? זמן זה השינוי מנתון נסמי רגע אחד לרגע אחר. זה מין הקשר הסיבתי מנקודה מסוימת לנקודה אחרת. במקום שאין לך קשר סיבתי, אתה גם לא רואה תנועה בזמן. אפילו במובן של ההרגשה. הכי מדכא לעשות טיול כשהמסלול שלך זה על מסילת רכבת. אתה לא מרגיש שהזמן עובר. אני אומר, אפילו במישור הפסיכולוגי, כי אתה לא רואה שום נקודה של שינוי. זמן מוגדר כשינוי, אבל כיחסים סיבתיים של עילה ועלול. לפי זה, אם אנחנו אומרים כך וכך זמן קודם ש-X קרה משהו אחר, זה אומר שיש קשר סיבתי בין שני דברים. המספר עצמו גם יש לו את המשמעות. אם זה תף, תף, קופה, בום, 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 בום. המספרים האלה של הדורות, כן, תף, תף, נו, כמה דורות? כן, בדיוק, תתקעה דורות. יש לזה קודם שמה? כן, בדיוק. בדיוק. 1026, כן. קודם שנברא העולם, כבר הייתה וכו' וכו' התורה וכל הדברים האלה. וזה לא סתמי שנשאר המספר 26, כי הוא שם. בדיוק. אתם שמים לבין דוגמה קלאסית, זה אומר שיש כאן קשרים סיבתיים. סליחה?
רגע, בכל דבר, אם אני אגיד סתם משהו קרה לפני משהו,
לא, אני אומר דבר כזה. דבר ראשון, בוא נגיד ככה. יש מקומות שהזמן הוא לא רלוונטי אליהם. הוא לא רלוונטי. קודם שנברא העולם. אתה לא יכול לדבר על מושגים של זמן קודם שנברא העולם. זה מושגים שמרחיבים עליהם המון 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 המון, שנגיד באים ומדברים כשעלה ברצונו לברוא את העולם. מה זה כשעלה? אני רוצה להראות לכם עד איפה הדברים מגיעים. מה זה עלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם? על כל מילה פה יש דרוש, מה זה עלה, מה זה רצונו, מה זה לברוא, מה זה עולם. כל הדברים ברצינות. אבל אתם מבינים שכשאתה עובר את המחסום של העולם הזה, זה פשוט לא להתבלבל. ברגע שאתה מדבר על דברים שקדמו לעולם, אתה לא יכול לדבר על זמן, מה זה זמן? וגם אחרי שאתה מדבר על דברים שקדמו, אחרי בריאת העולם, למשל כאן, כשאתה תולה שני דברים בזמן, זה אומר שיש איזה קשר סיבתי, או קשר של עילה ועלול. כאן זה אומר, נגיד שהתורה, למה דנים את הדבר ראשון את האדם על התורה? למה התורה ניתנה עוד במדבר, ועכשיו מתחילים כל החשבונות של הזמנים? זה מה שהמהר"ל רוצה לומר. תרסיני את הדברים, ביתר סעיף. שכאשר יש אחד מעלה על חברו, אמר כתוב שהוא קודם בזמן לפני השני, ובאנו זה במקום אחר. וזה כמו שאמרו, 2000 שנה התורה נבראת קודם שנברא העולם. הוא מורה קדימה זאת מעלת התורה על המצווה.
חברון פה אומרים שזה אומנם מעלה, אבל לא מעלה חברון. הרב קבלה פה אומר שזה היה החטא שלהם.
שמה?
שהם לא יחסו את חברון מארץ ישראל אותו דבר בפני עצמו אליי. שבע שנים לפני צאן מצרים. אתה ממעט אחרים על מנת לארץ
ישראל. קח את הדברים שלך, ובדיוק תראה את העניין. לקחו שני דברים ותלו אותם בזמן, יצרו סיבתיות בין שני גורמים, וזה מסביר למה זאת לא מעלה. אתה מבין? הנה חינמי. הנה חינמי בדיוק. בגלל שאתה תולה שני דברים בדבר מסוים, אתה קושר כאן משהו, נגיד כאן, העלינו את מעלתה של חברון בזיקה לצוען מצרים. קשרנו דבר בדבר פחות ממנו. והנה חינמי, יכול להיות שזה, אני אומר, וריאציות שונות, למרות שעוד פעם אני אומר, אני חושב שהדברים שלך דווקא משלימים כאן את הנקודה הזאת. בוא נמשיך רגע הלאה. אמנם יש בדברי רבי יוסי עומק מופלג, ויש לך להבין לו 3 מצוות, יש בהם 3 קדושות. החלה שמפריש האדם, החלה, והוא דבר קדוש. תרומות ומעשרות שהוא מפריש, הוא קדוש. היובל כתיב וקידשתם שנת ה-50, ואנחנו מתקרבים לכל המושג של שופר ויובל וכו' וכו'. זה יותר תראו שזה מאוד רלוונטי לתקופתנו, את הזמנים האלו. ואלו 3 דברים, האחד חלה, השני תרומות ומעשרות, השלישי יובלות. זה מה, עוד פעם נוסחתי את העלייה. זה דרכו של המהר"ל בקודש, שאם כבר חז"ל באים ומביאים לנו דוגמאות, הדוגמאות הן לא טכניות חיצוניות, אלא יש בהן נקודות יסוד מהותיות.
כן.
עכשיו נתחיל. ואלו שלושה דברים, רק שנייה אחת, יפה. ואלו שלושה דברים, האחד חלה, השני תרומות ומעצות, השלישי יובלות, אמר לך כי התורה היא על העולם, ומדרגת העולם הם שלוש. העולם התחתון הוא העולם המורכב, שהוא מורכב מן הפשוטים, והאדם ראש המורכבים. יפה מאוד. כנגד זה מצווה התחלה, כן, לא הבנו אבל מילה. כנגד זה מצווה התחלה, שהמצווה היא כשנעשית העיסה והיא הרכבה הגמורה, ואחר כך מפריש מן העיסה חלה והוא קודש. ואדם דומה לחלה, כמו שאמרו במדרש, וייצר השם אלוקים את האדם מן האדמה, כי שזו שמקשקש את עיסה במים, ואחר כך מפרשת ממנה חלה. ככה האדם הראשון וייצר, התגבל, כן? מלכת מגבל, וייצר השם אלוקים את האדם מן האדמה. והאדם הזה יש בו קדושה, כי נבדל האדם מן כל שאר המורכבים, והיה דומה לחלה מן העיסה. אני אמשיך עוד קצת לקרוא, ומיד נחזור כדי שנראה תמונה ברשותכם. המדרגה השנייה היא מדרגת הפשוטים שאין בהם הרכבה כלל. כנגד זה מצוות תרומות ומעשרות, כי מצוות תרומות ומעשרות שכאשר הבריאה בשלמות דיינו אחר המרוח, ואז הוא דגן בשלמות, וזהו מצוות תרומות ומעשרות, היא כנגד הפשוטים שאין בהם הרכבה. המדרגה השלישית מעלה נבדלת בלתי גשמי שאינו תחת הזמן כלל, וכנגד זה יובל שהוא שנת 50 שאין בו ספירה. שימו לב. כי ממתת יש בהם ספירה שהוא הזמן, אבל שנת החמישים אין בו ספירה כלל, כמו שאין ספירה ביום החמישים של עצרת, כי עולם הנבדל העליון אינו תחת הזמן כלל. ומכל מקום יש על המעלה הזו צירוף וחיבור אל הזמן, כי שנת החמישים שנה יש לו חיבור וצירוף אל הממתת שנים אשר הם הזמן. יפה. ג' נדבחים, נכון? אמהרית מדוברת. ג' נדבחים קיימים. לא ניכנס למושגים שמסתתרים מאחורי הדברים האלה, כי לא זכיתי להבין אותם. אבל ברור שהמושגים האלה מגיעים מהעולם הפנימי. בוודאי, כל המושג השלישי של עולם החירות, עולם היובל, עולם השופר, זה מושגים מקבילים. בוא נחזור. יש לנו את המציאות הארצית. המציאות הארצית היא מציאות שיש בה, מה? מורכבות. מורכב, שימו לב, כל דבר חומרי, זה לא כי היא מורכבת, כי נגיד אם היו הולכים היום לאנשים שרוצים חוויה קיומית, שקיום הוא מורכב ומסובך וכו'. מורכב בגלל שכל דבר שהוא גבולי וחומרי אז הוא מורכב. מבינים את הדבר הזה? ברגע שאתה מדבר על מציאות חומרית ואתה מדבר על מציאות כזאת, אתה חייב לדבר על דבר, אתה מגיע לעולם שאין לך כבוד. למה? כל דבר הוא גבולי, ואחר כך כשאתה בולל את הדבר ומרכיב את הדבר שאתה רוצה להרכיב, יש לך מימד כזה, מימד כזה, מימד נוסף, מימדים אחרים וכן על זה הדרך. מעשה מרכבה? דקה, כבר נדבר על זה. למרות ש... תראה, טוב, נפתח רגע את הסוגריים. הביטוי של מעשה מרכבה זה גם כן מושג מדויק, וזה עצוב מאוד לראות איך הפוליטיקאים אוהבים ככה להתנסח מלאכת המרכבה, כן? אבל לא משנה. המושג של מרכבה זה המידות, כמו המלך שרוכב על המרכבה ומגיע ממקום למקום. אותו דבר זה המידות או הנתיבים שדרכם מתגלה הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם. זה הביטוי. אבל המושג של למה רחב ומרכבה דומים זה עניין אחר. אבל זה מושג שלא לא, לא במערכת המושגים הזאת. עכשיו, זה עולם המורכבים. מאז יש לנו את העולם של הפשוטים, אפשר לקרוא לזה, עולם המלאכים. אם כי, גם נגיד הרמב"ן כאן זה נקודה שלא מבוררת לגמרי אצלי, הרמב"ן אומר שהמלאכים הם מורכבים משני יסודות, שלא כמו אדם שמורכב מארבע. אפשר לבוא ולהגיד שזה כן, כן שייך, לא שייך. אבל מכל מקום המורכבות, כלומר הגבוליות החומרית, לא קיימת בממדים האלה. ויש את הנדבך השלישי, שהוא עולם השורש. הוא השורש. הוא היסוד של הכל. הוא דרכו כל המציאות מתגבר, כאילו שם כל המציאות נמצאת ככה, בוא נגיד ככה, בשורשה, והולכת במכה לתוך העולם. על פי הבנתי, זה סתם כדאי לדעת את הדבר הזה. טוב, נחכה רגע אחד. אז זה ג' נדבכים, בסדר? אתם נעולים על המושג הזה של הקיום, של המציאות. כל מושג, המושג 50 תמיד מייצג את המושג הנבדל, משום ששבע, זה במערל נראה את זה, זה מה? זה הקדושה שמופיעה, נכון? שבע שביעיות זה שיא השיאים, כן? זה לא רק מהליכוד של השביעיות, אלא יש לנו כאן שיא השיאים של ההרכבה, ויש את הנקודה שעולה ללמעלה, שאתה לא יכול להכיל אותה. אפילו משה רבנו לא יכול להכיל אותה, נכון? זה ותחסרה ומעט מלוקים, זה השער החמישים. ברור שהמספר שמדובר עליו כאן, סליחה? נכון, 8 זה המספר היותר בסיסי של המושג 50. נכון. זה ממש ככה. זה ממש ככה.
אתה מכיר אותו בעולם הזה.
נכון, כי הוא נמצא במקום יותר, הוא לא שייך, הוא לא במובן של עילה ועלול, אלא הוא במובן שורשי. סליחה? נכון. להבדיל, נכון. אבל הבעיה, זה דיברנו על, בשעתו כשדיברנו על, בשמונה פרקים, על 6, 7 ו-8, על איסלאם, ולהבדיל יהדות, ולהבדיל נצרות. הבעיה, האסון בנצרות, זה שהיא לקחה את המושג של השמונה לעולם שעדיין נמצא בשבע ודחקה את הקץ. אבל באופן פשוט המושג הזה כנראה מתייחס למושג בינה, בינת הלב, 50 שערי בינה, עולם החירות, ולכן באמת הבינה היא השמינית והיא גם החמישים. זה לא סתם, זה לא כאילו תאכל עוד קוגל כדי ככה שעבור תצפוס, זה מושג אמיתי. אומר הרב למשל, אני לוקח את זה בכוונה כדי להראות לכם שהמושג הוא מדויק, בפתיחה לאורות התחייה, הבינה היותר שלמה של ידיעת האלוקות, הבינה, דגש, כן? זה לדעת לראות איך כל הפרטים מתקשרים לכלל, ליסוד השורשי. זה לא בכדי, זה לא החוכמה היותר גדולה, זה דווקא המושג הזה. המושג הזה בא ואומר שכל המידות, כל המציאות התמצית קיימת לה, עדיין אין שם המציאות של כל מציאות אחרת, זה כאילו כל המציאות ברמה השורשית שלה. באדם אפשר לראות את זה, נגיד בעולם המחשבה, זה כמו כל המחשבה שלך, לפני שאתה בא ומתרגם אותה למידות, ואחר כך למעשה. הדברים האלה יש להם המון המון בבואות. טוב, זה דרך אגב גם כן מושג של יום הכיפורים. בתורת החסידות המושג הזה מורחב המון 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 המון. אותה שופר שאתה תוקע, זה השיבה לעולם החירות, לשער החמישים. שם כשאתה עולה לנקודה השורשית, הכל בא ומשתנה, כאילו אתה נגעת בשורש, ואז הכל מתחולל מחדש ואתה יכול לסדר את המציאות. לכן גם התשובה קשורה לדבר הזה. ולבבו הבין, כן, נכון, למה? כי הגמרא במגילה אומרת והבין בלבבו, נו, ובבו הבין ושב ורפא לו, בדיוק. המושג של היכולת שלך לחולל את הכל מחדש זה עולם התשובה, שגם קשור לשער החמישים, לא ניכנס לזה עכשיו, נראה את זה בעזרת השם בלי נדר בנתיב התשובה, זה אתה עולה למקום שורשי שכביכול עדיין הכל עוד לא מתגבל, הוא עדיין לא נמצא בחוקים של הזמנים. לכן המהר"ל בא אומר כאן שזה לא נמצא בתחת המושגים של הזמן. זה אומר שאתה עדיין לא נמצא במקום של הגבלות של עילה ועלול. איך אתה יכול בתשובה לשנות את המציאות? איך אתה משנה את זה? על ידי מה? שאתה מתרומם למקום שמה? שקדם לעולם. למקום שורשי כל כך עמוק, ואז אתה יכול להגדיר מחדש את כל המערכים. נחזור לענייננו. זה באמת על קצה 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 המזלג. מי שירצה אחר כך להרחיב את העניין, זה מושג, זה עולם ומלואו. אני לא מתיימר אפילו לגעת בקצה. אז זה רק לתת פחות או יותר פרספקטיבה למושגים האלה. הלאה, אמנם התורה היא קודם הכל, במה שהתורה היא שכלית לגמרי, כי מדרגה נבדלת, כמו היובל, יש לה צירוב וחיבור אל הגשם, ולכן שנת החמישים הוא מצטרף אל הממתת שנה. יש שכל שהוא נבדל לגמרי, שאין לו שום ביטוי קונקרטי, ויש שכל שהוא משיק. אתם מבינים? למשל, בואו ניתן לכם דוגמה. אתם מרשים לי דקה אחת להכיר את העניין הזה? הרבה פעמים זה שני מושגים בעולם המחשבה. פעם דיברנו על זה, נגיד חוכמה ובינה. חוכמה זה הכוח של המהות, ובינה זה כבר ההתפרטות של אותו כוח. צ'רקסית מדוברת, נכון? בואו נפתח את זה לעברית. הרבה פעמים כשבן אדם חושב על דבר קשה, מה קורה לו? חושב. פסיכולוגית כמובן, זה סתם כדאי לדעת שכשהוא מקמת את הראש וכאילו המצח מקבל את תופעת השבר, אז בדיוק, זה לא עוזר שום דבר חוץ מהידיעה הפסיכולוגית שזה עוזר ואז זה עוזר, אבל לא משנה.
דוגמה.
חושב, כן, אדם חושב, הנה אני מדגים לכם את זה, ואז מה קורה? זה מבריק לו, נכון? הרבה פעמים רואים את זה, פתאום משהו מבריק לך בראש, ואתה מחכה רגע, שנייה אחת, תן לי לבנות את זה, תן לי להתבונן בזה. למשל, סליחה? במובן מסוים אני לא רוצה להיכנס, כי אתה לוקח אותנו למקום יפה, אבל זה כבר הרחבה. תבינו, זה תהליך שאדם עובר בעולם המחשבה. מה קורה? יש את ההבזקה ואז יש את הבניין. הרבה פעמים, ברוך השם, בוודאי שבן אדם עוסק בתורה ולומד וכל הדברים האלה, שני תהליכים קורים בד בבד, אבל אנחנו אפילו לא שמים לב אליהם. תגיד, במונחים של תורת החסילות, החוכמה זה ראשית המושג, והבינה, שזה החמישים, זה ראשית המושכל. יש דבר שאתה מתחיל להשיג אותו, את הרצון אתה לא יכול להשיג, אתה לא יודע מאיפה הרצון שלך מגיע. לא ניכנס לעולם הרצון. אבל יש משהו שאתה מתחיל להשיג, ויש משהו שאתה יכול להשכיל אותו. פתאום התמונה נפתחת, פתאום אתה רואה עולם ומלואו, אוקיי? אותו דבר גם כן כאן, להבדיל זה היחסים, זה יחסי איש אישה. אותו דבר, להבדיל, האדם מזריע את אותה טיפה שהיא היסוד התמציתי של האדם, ובאישה היא נבנית לאורך, לרוחב, לעומק, כן? היא מקבלת את הביטוי הקונקרטי. עכשיו, אחרי בוא נחזור רגע לעולם המחשבה. ברגע שהמחשבה שלי בנתה את הכל, אני עכשיו יודע איך לקחת את הדברים ולתרגם אותם ללמטה. איך אני מתרגם אותם ללמטה? זה אותו דבר. מה נדבך הבא לפני שהדבר מופיע בעולם המעשי? לפני שזה מופיע למעשה. איפה זה יופיע קודם? בעולם המידות. בדיוק. המידות, תמיד יש איזה שלב בין עולם המחשבה לבין העולם המעשי בפועל, שזה עובר דרכו. שזה במובן מסוים מקביל לעולם השני שאנחנו מדברים עליו כאן. הנה, לקחנו את האדם כשיעור קומה אחד שלם. זה עובר דרך עולם המידות, ויש לזה ממשות, אבל עדיין אין איזה מורכבות, כלומר זה לא מופיע קונקרטי.
במערכת.
סליחה?
במערכת.
כן, אבל זה עדיין, זה כבר מתחיל ללבוש צורה, זה לא כמו עולם המחשבה. אחר כך, זה כבר מופיע בעולם המעשי, מה? במידה שאתה בא. יש הבדל מאוד גדול אם בן אדם בא, אם אתה מרגיש בן אדם שבא לעזור לשני, ואתה מרגיש את הסבר, השבר הסורי האפריקאי מתקרב באיזה, הוא מגיע עם מאור פנים. אבל זה עדיין פעולה, זאת היא פעולה ממשית, אבל אין בצד מורכב. אתם מבינים מה שאני אומר את המילה מורכב, למה אני מתכוון? לא complicated, כן? מורכב הכוונה, אין בה משהו שאתה יכול כאילו להתחיל לתפוס אותו, לפרק אותו בדיוק לגורמים, להתחיל להגדיר אותו לכאן ולכאן. כי אתה בא עם עולם שיש לו זהות, כן, אבל זה העולם באמצע הזה, זה מין איזה עולם מלאכי כזה. זה משהו ממשי, אבל עדיין אין לו את הגוף. ואז זה מגיע לעולם המעשה. הנה, לקחנו את התבנית הזאת, וראינו אותה באדם. עכשיו, כשאתה רוצה להתרומם לעולם של תשובה, או שאתה רוצה להתרומם לעולם של תורה, או שאתה רוצה להתרומם לעולם של מחשבה, שימו לב כמה פעמים המילה הזאת נגיד מופיעה, בכוונה אומר את זה נגיד בחסידות או ברב קוק וכו', שהם משתמשים במונחים האלה בצורה מדויקת, ואתה כאילו מתרומם למקום שעוד זה בכלל עוד לא התחיל ללבוש צורה. למה בתשובה אתה יכול להפך? כי אם אתה עושה תשובה מאהבה, אתה מתרומם למקום שעוד זה לפני שהצורה, לפני שהמאשר שלך קיבל בכלל איזה נתיב קונקרטי, ואז אתה יכול לשנות אותו. ועוד פעם קצת לסבר את האוזן. אתם תראו, הדבר הזה יחזור ויחזור ויחזור, ובעזרת השם יתרגל אליו.
עדיין קודם הדברים הפשוטים שאין להם הרכבה, נגד תמורות למשות?
כן.
עדיין.
לא הבנתי, סליחה.
עדיין, מה זה
הדברים הפשוטים? יש לך שני מצבים, למשל, נגיד את המלאכים. אמרתי ש... אני עוד רוצה להנהל על זה, אבל באופן פשוט ככה זה נראה לי. הלאה. סליחה? הם מורכבים, אבל הם לא מורכבים במובן הזה. לא מורכבים מעולם של חומר גבולי.
לא, מה שהפעולות שלהם.
שמה?
שמה?
נכון. יש לזה ביטוי. יש לזה נתיב, אבל זה לא מורכב. האופי של המקום הזה, והוא לא דבר שנילוש מכמה דברים ביחד. יש לו מציאות פשוטה. אגב, זה לכן המלאך לא נמצא בכלל בניסיון. בגלל שקיים בו יסוד אחד, כן, אז הוא לא נמצא בהתאמתות. למה האדם כאן וכאן? כי יש בו שני יסודות שנמצאים במובן העמוק, במובן הפשוט, נראים בסתירה, במובן העמוק שורשם הוא אחד. אבל כיוון שבאדם יש את המורכבות הזאת, הוא נמצא במאבק. המלאך, כיוון שיש בו יסוד אחד, קבוע, לכן הוא גם נקרא תמד. איפה יכול להיות שינוי? במקום שיש שני גורמים, אז אתה יכול ככה, יש כאן מסע ומתן. אתה מדבר, הוא מדבר, זה עונה לו, זה עונה לו, אפילו בין בני האדם. הלאה. בוא נראה מה מצבנו. אבל נצא, היום בלי נדר נגמור את פרק א', שברוך השם, הוא פרק חשוב וארוך. בלי נדר. אמנם התורה היא קודם הכל במה שהתורה היא שכלית לגמרי, כי מדרגה נגדלת כמו היובל, יש לה צירוב וחיבור אל הגשם. למה הבאתי לכם את הדוגמה של חוכמה ובינה וכל הדברים האלה? כי יש שכל שאין לו צירוף אל הגשם, ויש שכל שיש לו צירוף אל הגשם. כן? אם כי גם לחוכמה יש. לא נדבר, לא נכנס לזה. סתם, אמרתי לכם את זה כמה פעמים בכמה זוויות, זה בטח לא נושא הדיון שלנו כרגע. שחזן אומרים, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. מה זה מחכים? יש כאלה שתרגמו את זה כמו בערבית, המילה חכים זה רופא. ככה וככה אמרו חבר'ה, שזה היסוד של השפה השמית המתפשטת, לא משנה. אבל לענייננו, מחכים מה זה פועל בנפש את תכונת החוכמה. זה לא סתם, זה מושגים מדויקים. מושג החוכמה. ובאמת הביטוי זה גם כן קשור לרפואה ולכל הדברים האלה. אבל אני רק בכוונה, אני רק זורק את זה כמין איזה נקודה למחשבה, שתראו שהמילים הם לא מין פליטות קולמוס.
שחד יהודי?
סליחה?
כמו שחד יהודי של רמב"ם?
לא בדיוק. כי היהודי זה כבר הנבודה לגמרי. הלאה. כי המדרגה נגדלת כמו היובל יש לצירוף וחיבור אל הגשם, ולכן שנת ה-50 הוא מצטרף אל המ"ט שנה. והתורה השכלית אין לה שום צירוף אל הגשם, הוא פיר לכן התלות בזמן כלל. וטרף ומיד ניתנה התורה כאשר יצרו ממצרים. התורה, איך התורה נקראת? התורה נקראת חוכמה גם כן, נכון? לכן היא, טוב, אני רוצה רגע לגמור ונחזור לזה, כי אני, בוא תראו רגע תמונה. וטרף ומיד ניתנה התורה כאשר יצאו ממצרים, ואז היו רואים ישראל אל התורה ולא קודם. וראוי הייתה התורה שתינתן מיד בצאתה ממצרים, רק שיצאו ישראל קודם פרישה מן אומות העולם ועד 3 חודשים, לא נחשב פרישה. למה 3 חודשים, למה מספר 3, דרכו זה הפרישה, עוד עניין, לא ניכנס לזה. אבל זה לא בכדי ש3 זה מספר של חיבור ובהלכה, פרק חזקת הבתים. חזקה, מספר 3 מחולל משהו. לא ניכנס לזה עכשיו, לפחות כן. איך? כן, אבל הלכה 3. זה גם סיבה לראות מה היסוד של המחלוקת. ועד 3 חודשים לא היה נחשב פרישה, כמו שמבואר במדרש. פירשתי זה במקומו שאין התורה התלות בזמן כלל. ולכן קדימת התורה מורה שהיא על כל המצוות, שכל המצוות תלויים במעשה, והמעשה על ידי גוף האדם, שהוא גשם, ולכן המצוות ניתנו בזמן. אבל התורה אין לה זמן, שימו לב. יש לנו את העולם המורכב, יש לנו את העולם מעליו הלא מורכב, אבל בכל זאת יש בו, איך הוא קרא לו, עולם פשוט, אבל בכל זאת לא עולם שכלי. מעל זה יש את העולם השכלי, אבל הוא נוגע בזמנים, זה עולם שמשיק אל הזמנים, ויש לנו את הגרעין התמציתי של הכל, שזה במובן מסוים, נגיד, קשורה החוכמה. יש לי פסוק שכל זה קושר את התורה לחוכמה. התורה והחוכמה קשורות אחת לשני, זה שראה את הגרעין שלא קשור בזמן, שזאת תהיה התורה. ואמר, כשם שתלמוד גדול כך תחילה דינו אינו אלא על דברי תורה. פירוש, כי החוטא בדבר שיותר קרוב אל השם יתברך, אין ספק שקודם דבר זה לדין, כי הדין הוא מן השם יתברך, ואשר הוא קרוב אל השם יתברך קודם להיות הדין עליו. איך אתם מסבירים את המושג קרוב אל השם יתברך? מי שחוטא, הרי כאן הוא מסביר את הגמרא, כן, למה בתחילה דינו של האדם אינו נידון אלא על דברי תורה? אז אומר, כיוון שאדם חוטא לדבר שקרוב אל השם יתברך, אז הוא נידון דבר ראשון לדבר שקרוב אל השם, כאילו אכפת לקדוש ברוך הוא, אתה חוטא במשהו שנוגע אליי, אז אני דן אותך ראשון. מה זה קרוב אל השם יתברך? מטר? 200? קרוב, הגדרות. כלומר, יותר קשור אל האלוקי. במובן מה? יותר עליון, יותר שכלי, יותר נצחי, פחות משיק. אל מושגי הזמן, אוקיי? ואין הפירוש שהדין על התורה הוא יותר גדול מן הדין על המצוות, שזה אינו. כאן אמר אלבא ואומר, חביבי, אל, כן, זה לכאן ולכאן. רק יקרוב, אתה אומר, זה גם על המצוות, אם חזרת אותי רק על זה, אז גם חייך גם המצוות. רק יקרוב יותר לבוא הדין על האדם בשביל התורה מן הדין על המצוות. למה? כי התורה היא הבסיס של הכל. עוד פעם, זאת הנקודה הסיבתית. שימו לב, בכמה וריאציות אנחנו מגיעים לדבר הזה. וכן השכר הוא יותר קדום ויותר תחילה, וזה גם כן כי השכר הוא מן השם יתברך כמו שהוא הדין. ודבר אשר קרוב השם יתברך כמו התורה, שכרו קודם. אותו דבר. לכאן ולכאן. והדברים האלה אשר אמרנו כאן לא יסתור מה שאמרו כל אדם שמעשה ומרובים מחוכמתו, שמשמע שמה עיקר שמה, ולא התלמוד עיקר, וכן מה שאמר ולא המדרש עיקר, שמשמע שהמצוות עיקר, שדבר זה אינו קושייה כלל, כי דבר זה נאמר מצד אחר כמו שבארנו. כלומר, כי המצווה שאי אפשר שתהיה נעשה על ידי אחרים, המצווה היא חיוב על האדם, לכך בוודאי קודמת, ועל זה אמרו לו המדרש עיקר, אלא המעשה. עיקר המצווה היא שלמות האדם, ואם יעבור המצווה יהיה האדם חסר. ובזה שייך המעשה עיקר, והמדרש הוא תוספת ומעלה. אבל אם יש מצווה שאפשר שתהיה נעשית על ידי אחר, כמו הכנסת קלה והלוויית המת, שאחרים יעשו בוודאי התלמוד קודם, כמו שבארנו. קרי, במקום שאתה מדבר, מסקנת, סיכום הדברים שראינו עד כאן. ג' נדבחים, נדבח רביעי הוא התורה, כן? במישור הערך של התורה הוא יותר גדול מכל דבר מעשי, יותר גדול מכל דבר שהוא פשוט, יותר גדול אפילו מדבר שהוא שכל, אבל יש לו זיקה אל העולם, משום שהוא עוסק בנצח המוחלט. דבר נוסף, מה שנתנו בכורה למעשה, לא המדרש עיקר, אלא המעשה, זה במקום שמה לא יכול לעשות על ידי אחר. ואז אי עשיית המצווה זה אי הבנה בכלל מה זאת תורה. אז זאת נהפך למין איזה חוכמה אותי לאי, כמו שהוא תיאר את זה קודם, אז בוא נשב ונדבר כבר על הגלגלים ועל הכוכבים.
כאילו, אנחנו אמרנו עכשיו שזה כאילו רמה אחרת, המצווה והתורה. בסופו של דבר, מאיפה המצוות, האם כתובים לתורה? שזה חלק מן התורה.
נכון.
לא הבנתי, למה אנחנו אמרנו כאילו שיש תורה
או השאלה, אבל...
אין אבל מצווה חלק מן התורה, אז תגיד גם כן מה...
לא, לא, אבל כאן מדברים כאן על העיסוק בתורה כשלעצמה, הלימוד של תורה, לימוד של תורה על כל חלקיה, לבין המעשה, לבין מעשה התורה. יש הבדל בין אם אתה עוסק בעולם המעשה, לבין אם אתה עוסק בעולם הלימוד. עכשיו, דרך אגב, זה גם כן בשעתו הרב לא נעביר על זה שיעור, מצוות עשה ברמב״ם, שהביטוי שלה הוא בלב. כן, מכירים את זה, כיצד הדרך לעובדו. השאלה היא אותה, מה הדגש על השכל? במובן העמוק על השכל, על ההשתלמות של השכל שלי אל הכיוון האלוקי, או ההשתלמות שלי בעולם המעשה, מה יותר גדול. זה בירור עוד פעם במעבדה, משום שבוודאי קיים כל אדם ואדם שהוא קומה בפני עצמה. כל אדם ואדם באים ואומרים לו, עכשיו נותנים לך קריאת כיוון צעית, אבל אדם שנגיד, אנחנו נראה את זה, לומד את הזמן שהוא צריך ללמוד אותו, נגיד, קובע את הזמנים שלו ומנצל אותם, אז מבחינתו הוא תיקן את הצד הזה. וכאן יש בראש ובראשונה דיון ערכי. מה, לא ערכי, סליחה, דיון, המילה ערכי כאן מקטינה אותו. דיון נקרא לזה יסודי. דיון, לא יודע, לא קיומי, כל פעם שאני אומר על זה, זה נהפך להשלכה. מהותי, מה יותר גדול ממה? מה הדגש של האדם? איפה תיתן את הכוחות שלך? פרק א' במגילה, אמר רב, ייתם הרב יצחק בשמואל בר מתנא, גדול תלמוד תורה מבניין הבית, שכל זמן שהיה ברוך בן נריה קיים, לא הניחו עזרה, כן? ועלה. אמר רב אבא בר חנה, אמר רב יצחק בשמואל בר מתנא, משמי דרב, גדול תלמוד תורה מכיבוד אב ואם, שכל אותם שנים שהיה יעקב בבית עבר, לא נענש עליו, נכון? על איזה שנים הוא נענש? מישהו הגיע, אלה לבן. וכו', ופירש דבר זה, כי התורה היא על כל המצוות, ואף כי בית המדרש, בית המקדש, סליחה, הוא קדוש, אין דומה לקדושת התורה שהיא קדושה לגמרי שהיא שכלית. ואילו בית המקדש, הקדושה החלה על הבית שהוא גוף וגשם, מה שאין כן בתורה שהיא אלוקית בעצמה, ואין מצורף אל הדבר הגשמי. תלמוד תורה, נכון. מפני זה אמר, גדולה התורה גם מכיבוד אב ואם, אף יוקש כבודם לכבוד המקום, כדי מינן בקידוש. אני עוד פעם רוצה להדגיש את זה. התורה בוודאי, יש את הדבר שאתה מתבונן על המציאות, ואתה בא ואומר, הנה זה הדרגות. אבל יש גם את המקום של האדם, בוודאי שלא באנו להמיד את הערך של תרגום של התורה לעולם המעשה. אתם עושים את החלוקה הזאת. יש את החלוקה של מערכת המושגים של העצמה. יש את החלוקה במובן המתרגם, בדיוק. אני רגע, הוא מבנה זמה גדולה, מצד שגם אב ואם מהם נברא אדם ופיר, יש כאן דמיון. דמיון מה? סליחה, אל השם יתברך. ועם כל זה, מצד שאב ואב מצד מעצמם הם בשר ודם, בשביל כך הם דומים על בית המקדש ומעצים ואבנים, קדושה עליונה חלה עליהם, וכך אב ואם הם בשר ודם והם שותפים עם השם יתברך, כי גם הם ההתחלה לאדם ומהם באדם, כמו שבא מן השם יתברך הכל. ולכן גם כן זה מסביר למה מצוות כיבוד אב ואם נמצאת בלוח הימני בעשרת הדיברות. ועל הכל הוא תלמוד תורה, לפי שתלמוד תורה הוא שכלי, וזהו קדושה הגמורה. לכן אם מניח אבי ואמו והולך ללמוד תורה, אינו נענש, וזה ברור כמה גדול תלמוד תורה. כי בפני שהתורה היא שכלית אלוקית, היא על הכל, שהכל יש לו צירוף וחיבור אל הגשמי, זולת התורה האלוהית שהיא נבדלת לגמרי. נכון? התורה היא נבדלת לגמרי, ולכן הקדושתה היא למעלה מכל הקדושות. קדוש זה גם כן נבדל, היא שורש הכל. עד כאן פרק ב', בעזרת השם נראה. מדהים, זה הפרק הבא. איך קונים את הספרים? שלושה דברים נקנים ביסורים, כותב המהר"ל במקום אחר. תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. ואז הוא בא ואומר, כל דבר שיש פה ממש שכלי, אז יש לי רכיבים אחרים כדי להגיע לנקודת המוח.